מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. ברצוני להתחיל לדון בארבעה דברים. הראשון בהם, אם יש בורא, וכמה הוא, ומה הוא, ואיך הוא, אם מותר לומר כך. הלא כבר הבהרנו שהעולם הוא עצמים ומקרים, ושהעצם והמקרה שניהם ברואים. אי אפשר שהדבר יברא את עצמו, אלא זה מן הנמנע. ואם זה מן הנמנע, שדבר יברא את עצמו, הוכח שבוראו הוא זולתו. כך מתחיל הפרק השביעי בחיבור 20 פרקים של דאוד אבן מרואן אל מוקמץ, הוגה יהודי בן המאה התשיעית שכתב בערבית וחי באזור שהיום הוא בצפון סוריה. החיבור הזה, שבמשך כמה מאות שנים היה אחד הטקסטים המשפיעים על ההגות היהודית, מעולם לא תורגם לעברית, שזה פשוט דבר שלא יאמן בעיניי.
טוב.
וזה אירוע של ממש, הוא יוצא עכשיו בהוצאת מגנס, תרגום לעברית שנעשה על ידי פרופסור שרה סטרומזה, שלימדה בחוג לשפה וספרות ערבית ובחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, והיא חוקרת בין השאר את הספרות הערבית-יהודית של ימי הביניים. דיברנו איתה פה כבר
על הרמב״ם.
בעבר על הרמב״ם. Mm-hmm. אנחנו שמחים לדבר איתה שוב. שלום לפרופסור שרה סטרומזה.
שלום מאיה, שלום יובל, גם
שלום.
אני שמחה לדבר איתכם.
ברכות על הספר הזה, ותודות גם על הספר הזה, ואולי נתחיל באיש הזה, מי הוא היה? דאוד אבן מרואן אל מוקמץ, אני אומרת נכון את השם?
את אומרת נכון, ואת גם הצגת אותו מאוד נכון, הוא היה הוגה יהודי במאה התשיעית שכתב בערבית, ומה שמיוחד בו זה הביוגרפיה הקצת מעניינת שלו, הקצת מיוחדת, והמיקום שלו בשרשרת הארוכה של הוגים יהודים שעסקו בפרשנות או בהגות או במדע, הוא הראשון.
כן.
הוא בעצם הראשון שפותח את זה, את כל השרשרת הזאת, והוא במידה רבה גם קובע את הכיוונים שלה, את השינויים שיחולו בה. הוא אדם שלא גדל בלב הממסד ה... יהודי. אנחנו לא יודעים בעצם מה היה הרקע שלו. אבל הוא היה יהודי שהתנצר, למד אצל נוצרים, כי הנוצרים זה היה המרכז התרבותי בתקופה הזאת, למרות שזה כבר תחת השלטון המוסלמי. ואחר כך חוזר ליהדות עם כל המטען התרבותי וההשכלתי שהוא רכש אצל הנוצרים, ומתניע את המהלכים האלה בתוך היהדות.
שזה נשמע מדהים, אנחנו קראנו ארבע שורות, אבל זה מאוד מזכיר לנו את הפילוסופיה המוקדמת שאנחנו מכירים. סליחה, איך יודעים מה הוא טוב, איך אפשר להוכיח את קיומו של האל, איך אפשר להגיד מהו העולם, העולם הוא עצמים ומקרים, זה מאוד מזכיר לנו את הדרך שבה אנחנו זוכרים את המעט שאנחנו יודעים על פילוסופיה יוונית נגיד, מין מחשבה כזאת שאומרת מהו העולם, בואו ננסה לפרק אותו.
נכון מאוד, והוא בעצם, זה לא שליהודים לפני כן לא היה מגע עם פילוסופיה יוונית, אבל מלבד פילון האלכסנדרוני במאה הראשונה, בעצם ואחריו עד אל מוקמס, בעצם המגע הוא, אני לא רוצה להגיד מושתק, אבל שקט, והוא לא שיטתי. ואל מוקמס הוא זה שפותח את הקשר השיטתי עם המחשבה הקלאסית היוונית. הוא גם מצטט את אריסטו, הוא מכיר את אריסטו בתרגומים, בוודאי מכיר גם תרגומים אחרים, והוא בעצם מתחיל להכניס את הפילוסופיה היוונית לתוך המחשבה היהודית של ימי הביניים.
ומה ההשפעה שלו כשזה כן נכתב?
קראו אותו,
לא?
קראו אותו הרבה. זאת אומרת, מאז שהוא כתב ועד המאה ה-13-14, קוראים אותו הרבה. וגם, אני כאן מתקנת את הדברים שאמרה מאיה בהתחלה, תרגמו חלקים מהחיבור הזה לעברית, אבל רק פרקים. זה הסתובב, זה היה נפוץ. ומכיוון שהתרבות של ימי הביניים היא לא תרבות של פוטנוט, אז גם אלה שלא מצטטים אותו, אפשר לראות, כמו סעדיה גאון, אפשר לראות שהוא מכיר אותו ומצטט ומשתמש בו הרבה. אז הוא בעצם סולל את הדרך. אחר כך אפשר לפתח את הדברים, לעדן אותם, לשפץ אותם, להתווכח איתו בלי להזכיר את שמו, אם להזכיר את שמו. אבל הוא בעצם זה שפותח את ארון הספרים הקלאסי ודרך החשיבה הפילוסופית לפני יהודי ימי הביניים.
את חושבת שיכול להיות שהוא נשכח באיזה מידה כי הוא התנצר? למשל, זה לא מצא חן בעיני...
אני לא חושבת, מפני שזה עובדה שזה לא הפריע לאף אחד במשך מאות שנים. מצטטים אותו. בכלל, כשאנשים מתנצרים וחוזרים, בין אם זה באונס, בין אם זה ברצון, הכלל או הנוהג היהודי היה שלא לא מגרדים את הפצעים. הוא יהודי עכשיו, הוא כן. כותב כיהודי, הוא מתווכח עם הנצרות, משתמשים בו. זה לא נראה שזה מפריע. אני גם לא חושבת שהוא נשכח, הוא נדחק הצידה.
נדחק, כן.
כי הוא ראשון, וכמו ראשון, אחריו מפתחים את הדברים ומתווכחים את זה ומתקנים את זה. אז אחריו יש אנשים שהם יותר תופסים את החלון הראווה, נקרא לזה כך.
אז איך הוא מתאים לנו היום? מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו היום?
קודם כל אני חושבת שהדבר המעניין שאפשר ללמוד ממנו זה הסקרנות לתרבויות אחרות. הוא סקרני כפי שאני מנסה להראות גם במבוא לספר וגם בפרקים אפשר לראות. הוא סקרני לגבי תרבויות אחרות, דתות אחרות ותרבויות אחרות. והוא מנסה להתווכח איתם בדרך לוגית שגם את זה הוא למד מתרבויות אחרות. אז הוא סקרני לגבי הודו ולגבי דתות הודיות. והוא סקרני לגבי דתות דואליסטיות, ולגבי הנצרות, ולגבי האסלאם, והוא מנסה למצב את היהדות מולם. הסקרנות הזאת זה דבר שאפשר להתרשם ממנה וללמוד אותה.
אולי גם זה קצת שונה ממה שהגות יהודית מאוחרת רוצה לעשות. זאת אומרת, אנחנו תמיד אומרים זה נכון במידת מה לגבי איך שאנחנו תופסים את היהדות. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד הוגים יהודים שעשו פרשנות פילוסופית שנגעה בפילוסופיות של עמים אחרים, אבל היהדות תמיד נתפסת כמשהו בדלני, וכל הפתיחות הזאת היא לדתות אחרות, אולי זה גם כן משהו שמאוחר יותר פחות התאים למי שהוביל את הדת הזאת.
יובל, אני שמחה לחלוק עליך. אני חושבת שהיהדות, המסלול של מוקמס מתחיל, ואחריה יש סעדיה גאון שהיה ראש ישיבה, והרמב״ם והרבים אחרים, הם פתוחים. הסגירות שאנחנו מכירים בחלקים מסוימים של היהדות לאורך ההיסטוריה, אבל גם היום, לא מאפיינת אותם. הפחד לפתוח טלפון לא כשר לא היה קיים אצלנו. והסקרנות הזאת, מבחינה זאת, הוא ממש לא יוצא דופן. הוא מבחינה זו ממש מסמל את המסלול. אחריו, אותו הדבר זה אצל סעדיה, ואותו הדבר זה אצל הוגים קראים. זה לא מפחיד אותם. זה לא שהם מסכימים עם כל מה שהם שומעים, זה לא שהם מתווכחים בנימוס, הוא לפעמים מתווכח בצורה שהיא מאוד לא מנומסת עם הנצרות.
כן.
אבל הוא לא אכפת לו ללמוד אותה, להציג אותה לקוראים שלו, ואחר כך להתווכח איתה.
צריך להגיד שזה ספר, אני לא רוצה לרפות את ידי הקוראים או משהו כזה, אבל זה ספר פילוסופיה, קשה לפעמים לקרוא אותו ולעבור, את יודעת, זה קצת כמו, את יודעת, לקרוא פילוסופיה ולעבור... צריך לעבור לפעמים שלב בטיעון שלו. הטיעון שלו הוא גם מסתמך, כמו שראינו בפרקים המאוחרים יותר, על מה שהוא כבר קבע בפרקים המוקדמים יותר. וזה ממש קצת כמו לקרוא פילוסופיה, במובן הכי דקדק.
זה בדיוק כמו לקרוא
כן,
פילוסופיה.
אבל...
נכון, נכון. אני מקווה שההקדמה לספר מתווכת את זה קצת.
אני לא הייתי מסתדר בלעדיה, בלי ההקדמה שלך. כבר אני אומר.
אני שמחה לשמוע. ההקדמה, אני, לקוראים שמצויים בפילוסופיה של יהודית של ימי הביניים, שמכירים את חובות הלבבות או את הרמב״ם, אני לא חושבת שיהיה קשה לקרוא אותו. אבל למי שאיננו מצוי, אני חושבת שלקרוא את המבוא, יש כאן סיפור על ביוגרפיה מעניינת של אדם מתקופה שאנחנו לא מכירים, ואפשר מהביוגרפיה לקפוץ לקטעים שונים בספר ולטעום ולראות. יש מי שיעניין אותו התיאור שלו של מפגש בדמשק עם מוסלמי וצורת הוויכוח ביניהם. יש מי שיעניין אותו לשמוע על הוויכוח שלו עם הוגים הודים. אבל כך או כך, אני חושבת שאפשר להתחיל דרכו דווקא להתרגל לדרך המחשבה הפילוסופית. הוא מנסה להרגיל את הקוראים שלו לזה. הוא מניח שצריך להיות שיטתי כדי לעזור לקוראים שלו.
אל מוקמץ, 20 פרקים, פרופסור שרה סטרומזה, תודה רבה על השיחה הזאת ועל הספר הזה. יצא עכשיו בהוצאת מגנס, אמרנו את זה?
מגנס, כן. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.